השישי של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי. כל חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי. הערב במהדורה המרכזית. הותר לפרסום כי גופותיהם של עדן זכריה ושל זיו דדו, זיכרונם לברכה, הוחזרו אתמול מעזה לישראל בתום מבצע חילוץ שערכו כוחות צה"ל. במסגרת המבצע נפלו גל מאיר אייזנקוט ואייל מאיר ברקוביץ', זיכרונם לברכה, ונפצעו לוחמים נוספים. בהמשך המהדורה, תיעוד נדיר ממעונו של מרן רב דוב לנדו, לאחר שקצין בצה"ל הגיע לביתו וביקש להורות לבחורי הישיבה להתגייס לצה"ל בטענה כי מדובר במלחמת מצווה. וגם, מה חושב נתניהו על היום שאחרי המלחמה? וכן, האם הבחירות המוניציפליות יידחו? כל זאת ועוד במהדורה המרכזית בשעה שלפנינו. המהדורה המרכזית, יום שלישי. העורכת הראשית אסתי פלד, באולפן איתי גדסי. שוב שלום לכם וערב טוב. הערב במהדורה המרכזית נעסוק בפעילות צהל ברצועת עזה. נפתח עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום, ערב טוב.
שלום איתי, ערב טוב.
אז אנחנו פותחים עם הידיעה שהותרה לפרסום לפני זמן קצר על כך שגופותיהם של עדן זכריה ושל זיו דדו, זכרונם לברכה, הוחזרו לישראל. אני מבין שזה תוך כדי מבצע חילוץ, במסגרתו נפצעו מספר חיילים ונהרגו גל מאיר אייזנקוט ואייל מאיר ברקוביץ', זכרונם לברכה. איך אתה יכול להרחיב לנו קצת הידיעה על הסיפור הזה? מה עוד מצאו שם?
טוב, נרחיב במסגרת מה שניתן להרחיב כדי לא לספק למודיעין של האויב עוד מידעים, כי סך כל צהל פועל כל הזמן כדי לנסות ולשחרר גם גופות וגם חטופים. לא רוצים להגיע למצבים של רון ארד, זיכרונו לברכה, אולי, אני לא יודע, וגבי כמובן רון שאול והדר גולדין, בוודאי השם יקום דמם. אז לכן מדברים על כך שהם עושים פעולות, ואחת הפעולות נעשתה בשבוע שעבר, בשבילי השבוע שעבר, כאשר מידע מודיעיני, אחרי חקירות של יחידה 504, הייתה יחידה שחוקרת שבויים, מצביעה על כך ששתיים מן הגופות שנחטפו בעודם בשטח ישראל, באותו יום שמחת תורה, גם שכמו שאמרת של זיו וגם של עדן, שתי הגופות הללו נמצאו באזור מרחב ג'באליה, זה אני כן יכול לומר, וכאשר הייתה פעילות שם ענפה מסביב, כוחות מאבטחים שם, כוחות נכנסים שם, כולל פעילות מעל ומתחת לפני הקרקע, אז במהלך החילוץ של הגופות נהרגו שם גל אייזנברג, גל
אייזנקוט,
נכון, השם יקום דמו, וגם אייל מאיר ברקוביץ', השם יקום דמו.
אז מה שאני מבין מדבריך, שנייה קובי, זה שכלומר המידע הגיע מאותם שבועים שנחקרו על ידי יחידה 504, ואני מבין שהגופות נמצאו בתת הקרקע למעשה. זה המידע שאנחנו מקבלים.
אני לא נכנס להיכן נמצאו הגופות, כיוון ששוב, זה מידעים שיכולים לעזור בסופו של דבר גם לחמאס להמשך. אמרתי, הייתה פעילות בשתי ההגזרות הללו, גם מעל הקרקע, גם מתחת הקרקע, צריך לדעת לעבוד שם בתחכום.
האם אנחנו יודעים מתי הם נרצחו?
תשמע, הנחת העבודה לגבי זיו, שהוא נרצח בשטח ישראל, כיוון שכבר חלקי גופתו נקברו, זה שונה מאשר גופתה של עדן זכריה, זיכרונה לברכה. שם נשלחה הגופה למעבדה של המכון המשפטי באבו כביר, יצטרכו לבדוק את זה, לנתח את הגופה ולבדוק מתי היא נרצחה. לגבי אבל זיו, בוודאות עוד בשטח ישראל, כיוון שמצאו חלקי גופה, ולאור זאת כבר התקיימה הלוויה, לפחות הלוויה הראשונה שלו, המשפחה הודכנה גם כן, כבר הייתה הלוויה כאמור, לכן זה שונה מאשר הסיפור של עדן.
כן.
אז את הדברים הללו יבדקו במכון לרפואה משפטית. שוב, זה מראה שכמה שצהל, מדינת ישראל, מערכת הביטחון עושים כל הזמן, אנחנו מתוודים לזה בשל העובדה שגם נהרגו שניים, וגם התחילו לשחרר מידעים, גם החמאס מתחיל להשתמש במידעים הללו, אבל מתחת לפני השטח קורים כל הזמן דברים, נעשות כל העת פעולות, וכל המטרה היא באמת להשיב כמה שניתן את החטופים.
אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור יותר דרומה לכיוון האיום החותי, אני מבין שחיל הים...
נכון, אני פוגש היום אנשי חיל הים ושומע מהם את כל הפעילות מסביב, לא רק של הפעילות של חיל הים, שאתה מגלה עד כמה ניסים כל עת ועת שאתה משוחח עם עוד אנשים, אתה מגלה על כמה ניסים, עד כמה ניסים היו ב... יום של 7 באוקטובר, אז כוונת המחבלים שהגיעו עם 7 ספינות מהירות מאוד, ספינות גומי מהירות מאוד, אז 5 מהם הצליחו לנטרל מיד עם 6-7 מחבלים בכל אחת מהם, ועוד אחת הצליחה להגיע לחוף זיקים, שביעית ניסתה גם כן להגיע למרחב של מתקן חברת החשמל, מתקן אסטרטגי, ברוך השם זה לא צלח, כי היינו יכולים להיות באירוע אחר, וגם אם תכננו להגיע לפי התכנונים שלהם, גם לאשקלון, גם להשתלט על המרחב הזה, אז בסך הכל הדברים הלוחמי חיל הים שמחסלים כבר ביום הראשון 100 מחבלים, משתתפים כל העת בפעילות, גם מגלים בתוך כדי כך את אותם טורפדו של החמאס, אותם פצצות שמסוגלות להיות בתוך הים, ולהתפוצץ סמוך לכלי שיט של חיל הים, אז זאת פעולה אחת, צהל גם כמובן עם חיל הים.
זו הפעולה שאתה אומר בעצם, תפסו אותם, את אותו אמל"ח של חמאס את זה.
נכון.
כן, ברשותך בוא נעבור עוד קצת, אתה אומר רק חלק, אז יש לנו עוד לאן להתקדם. בוא נעבור יותר דרומה, לכיוון האיום התימני, אני מבין שחיל הים שולח ספינות, הפעם לא משאירים את העבודה רק לצרפת או לארצות הברית.
נכון, אז קודם כל אני אגיד מילה רק עוד משפט אחד על הים התיכון, יש לנו 3 אסדות שם, ליד כל אחת מהאסדות הללו הוצבה ספינת טילים הכי מודרנית שיש, הכי מתקדמת שיש אל הסער, שיש גם סביב קריש, שם אני חדש בערב הזה בפעם הראשונה, גם הוצבו 2 צוללות של חיל הים, פחות יעיל לגבי החלק הדרומי, אבל כל המשק האנרגיה לא הושבת אפילו ליום אחד, גם בזכות הפעילות הזאת, ובאשר לחלק הדרומי. שם צהל כבר מהיום הראשון של הלחימה, העביר שם הדרום על 2 ספינות טילים, שהן פטרלות שם, הן מסוגלות לאתר גם את אותם טילי קרקע, יש להם את אמצעי המקם שלהם, וגם מסוגלות לירת. ובשבוע שעבר, בהתאם למציאות שקורית בשטח, בים האדום, באזור באב אל מנדב, העבירו לשם גם את ספינת הטילים הרביעית של חיל הים. יש לנו 4 כאלה, סער 6 התחילה אתמול, הגיעה אתמול למפרץ הזה, למפרץ אלעד, והושקה והוכנסה לטיפול במרחב הזה. וזה בנוסף לדברים שאמרת בצורה נכונה, במשך כל הימים האחרונים, ארגנו שם הקואליציה בינלאומית של ארצות הברית, של בריטניה, של צרפת, גם של ספרד ואיטליה, והם אמורים לטפל בכל הבעיה הזאת, כי זה לא בעיה שלנו, רק כדי לסבר את האוזן של המאזינים, היום ספינה שלא מסוגלת לעבור שם, לא מסוגלת להיכנס לתעלת סואץ, זה גורם למצרים נזק כלכלי אדיר, לירדן יש רק נמל אחד, אז כל דבר כזה משפיע על כל העולם, ולכן קואליציה בינלאומית תהיה בעזרת השם עד סוף השבוע.
כתבנו, פרשננו, ליאת צבא ביטחון קובי פינקר, תודה לך.
תודה, תתאר.
בין היתר, מי שמצטרף לקואליציה התימנית, זה תימן עצמה. אז בנושא הזה נאמר שלום לכתב החוץ שלנו, שלמה ריזל, שלום.
שלום, ערב טוב.
ארצות הברית מציעה גם לממשלת תימן לבוא להילחם לצידה במורדים החותים.
כן, אני לא יודע אם זה הצעה של ארצות הברית לממשלת תימן, או הצעה של התימנים עצמם, אבל רק נסביר למאזינים, שכשהמורדים החותים בעצם כבשו את הבירת צנעא, אז הממשלה שהתקיימה עד אז בתימן, ממשלה סונית שמזוהה עם סעודיה ואיחוד האמירויות והציר הסוני, נמתה לעיר הנמל עדן שבדרום המדינה, והיא מנהלת משם סוג של ממשלה גולה, אין לה באמת שליטה. והיא כרגע מציעה את עצמה, וגם מציעים לה, להצטרף לקואליציה הבינלאומית. כמובן שהחשיבות שלה, בעיקר זה שהיא נמצאת גיאוגרפית, פיזית, בתימן, גם במפרץ עדן, שנמצא דרומית למצרי בבלמנדב, וגם קצת צפונה יותר. יש לזה חשיבות, וסביר להניח שכבר יש אולי אפילו כוחות שמתארגנים משם, אפשר לומר בטח, או שעוגנים שם כדי להיות באמת קרובים למקום הסכנה. עוד משהו בהקשר של התקיפות של החות'ים, לא כל התקיפות מתרחשות במצרי באב אל-מנדב, שהרוחב שלהם במקום הצר ביותר שהם באותם מצרים הוא כ-28 קילומטרים, אלא גם צפונה יותר, אפילו 100 קילומטרים צפונה יותר. בשביל החות'ים זה לא בעיה, כי כל מי שעובר דרך המצרים, הם יודעים שהוא עבר והם עוקבים אחריו, אז לתקוף אותו צפון.
מקבלים גם מידע מהאיראנים, לפי מה שאני מבין, יש שם אוניות, ספינות איראניות, ספינות ריגול כמובן, שבודקות כל אונייה, והם אלו שנותנים את ההוראות לחות'ים. עוד מילה אחת על איזשהו אי...
אגב, משהו מאוד מעניין, משהו מאוד מעניין, החות'ים מצליחים לעקוב אחרי אוניות שמגיעות לישראל, צריך לזכור, הם תוקפות גם כל אונייה שמגיעה לישראל, גם אם אין לה שום קשר ישראלי, הם רוצים להטיל מצור על ישראל, הם פשוט נכנסים לאתרי הנמלים ויודעים איזה ספינה תעגון ומתי ומאיפה יוצא. ככה קל להם גם לפי המשדרים של האוניות לאתר את האוניות הללו.
אוקיי, עוד בוא נעבור לזירה אחרת. טורקיה, אני רואה בין היתר בכלי תקשורת ערבים מואשמת בכך שהיא לא מספיק תוקפת את ישראל, אבל בפרלמנט לפחות, עד כמה שאני מבין, מילולית יש התקפות חריפות. בוא ספר לנו על אחד מהם שסיים את דרכו בצורה אחרת.
מילולית ההתקפות חריפות מאוד באותו טרילון אנטישמיות, ולפי סרטון שרץ במרשתת, חבר פרלמנט טורקי שהיה באמצע נאום סוער נגד ישראל, קיבל התקף לב והתמוטט באמת במהלך הנאום, באמת אירוע חריג, אתה יודע, נאומים כאלו יש בטורקיה בלי סוף ובעולם כולו, ואתה יודע, אנחנו לא מבינים טורקית, כן, אבל אם הדברים האלו נכונים שבאמת, הדיבורים היו נגד ישראל, אז זה בהחלט סוג של איזושהי נקמה קטנה באותו חבר פרלמנט שככה כעס והתבטא על המצב. טורקיה, אבל כמו טורקיה, נשארת בעיקר בקטע המילולי, אתה יודע, ארדואן תמיד יודע לאיים, אם זה על צרפת בעבר, ואם זה על סוריה שהוא איים כמה פעמים שהוא יצא שם למבצע צבאי, בפועל זה היה משהו קטן ומאוד מאוד מוגבל, בעיקר איומים, סביר להניח שאנחנו נפגוש את זה בזירות בינלאומיות, בכל מיני תקריות כאלו ואחרות, אבל לא מעבר, לא מעבר למס שפתיים, אפשר לומר תחת כן. בשורה התחתונה.
מילה על הולנד או שנוותר? מעלה
כן,
את רמת הכוננות, גם כן.
מעלה את ה... כן. כן, מה זה?
כן, כן, בבקשה.
הולנד מעלה בעצם את רמת הכוננות שלה, מפני פיגועים לרמה 4, הפעם האחרונה שהיא עשתה את זה, היה לפני... כ-4 שנים, וזה חשש חריג, לא רק בהולנד, בכלל ביבשת, יש חשש אמיתי מפני מתקפות של מחבלים על ריכוזי אוכלוסין בתחילת חגיגות השנה הלועזית החדשה. יש קריאה לכוננות לא רק בקהילות יהודיות ובכל מיני מתחמים ששייכים לישראלים, כמו בתי חב"ד ועוד, אלא גם בכלל במקומות תומי אדם, המשטרות בכל כוחות הביטחון, בכל המדינות הללו, כן. נקראו כמובן לפקוח עיניים ולהיות ערניים.
שלמה ריזל, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים, גרשון הכהן.
שלום, חנוכה שמח לכל
המשואל. חנוכה שמח, יחד איתך נרצה קצת להרחיב יותר את הנושא הצבאי, ראשית לגבול הצפון דווקא, כי באז אנחנו כבר נמצאים שם ונמצאים בעיצומה של הלחימה, ובצפון אנחנו רואים איזושהי לחימה בעצימות בינונית, אם נקרא לה ככה, מדי פעם החיזבאללה מאתגר אותנו למרחקים קצת יותר גדולים, כמו היום למשל לאקו. השאלה, כשאתה מסתכל על התמונה, האם אתה רואה איזושהי סיבה להסלמה שם, תוך כדי המסע ומתן המדיני שמתקיים או לא מתקיים, שישראל דורשת מחיזבאללה לעבור מעבר לליטני. נשמח ככה לשמוע את דעתך.
באמת השאלה כרגע היא לא שאלת ההסלמה. ברור שיהיה רגע שהוא יהיה הסלמה מובהקת, ואז יביא את פוטנציאל המלחמה במלואו. אם הם יפתחו באש על חיפה, זה יהיה אש של חיזבאללה ולא רקטות חמאס. ואם הם ינסו לחצות גבול ולכבוש גבעה, מוצב או יישוב. זה מלחמה בכל קנה מידה. אבל השאלה הגדולה היא לא בדיוק מה קורה היום ומחר בלחימה מאוד תחת ריסונים משני הצדדים, אלא האם יש סיכוי בצורה של איזה שהם הצניות דיפלומטיות לגרום לחיזבאללה להתרחק מהגבול.
בלי הפעלת כוח צבאי, כלומר,
נכון,
בצורה דיפלומטית.
בדיוק. שאלה גדולה, ספק גדול, שר הביטחון אמר את זה בצורה הכי ברורה, אחת מן השתיים, או שזה יקרה בטוב, דרך הבנות דיפלומטיות, או שנאלץ להשתמש בכוח שלנו. להשתמש בכוח זה אומר מלחמה, הרי זה לא יהיה שהם יחטפו קצת פה ושם וילכו. הם ילחמו עם יכולות שנחלט אנחנו מכירים אותם, אבל הן מסוכנות לכולם. וגם הם יאבדו חלק גדול מהתשתיות שלהם, הם יודעים את זה. ומה שעוד מעניין, זה שהתגובות שאנחנו מקבלים מחיזבאללה דרך, לדוגמה, אל אחבר שמביא דרישות, כמובן הן דרישות של נקודת פתיחה בסוג של מסע ומתן, שמוכנים לעשות את מה שהוכתב בהסכמת החלטת אום, מועצת ביטחון 17-1, אבל זה בתנאי שישראל תיסוג מארדוב. זה ממש בלתי אפשרי, זה תבוסה ישראלית, זה ניצחון מוחלט לחיזבאללה. כן. כשנסוגנו בשנת 2000, מדינת ישראל קיבלה הכרזה של האום שהנסיגה בוצעה על פי מילוי החלטת אום 425 לקו הבינלאומי, וחיזבאללה תמיד ימצא במצא בעבר עילות להמשך המלחמה, כי הוא מעוניין בחיכוך. כל רעיון, מה שנקרא אל מוקאומה, שאנחנו בשטחיות תרגמנו התנגדות, זה יותר מהתנגדות, רעיון אל מוקאומה, מה שהוא אומר בשפה היהודית, זה שימור מתמיד של מאמץ לחימה, במובן של לא עליך המלאכה לגמור ואין את הבן חורים להיבטל ממנה.
כן.
לכן הם תמיד ימצאו סיבה להמשיך.
אז הם מעוניינים באימות, השאלה אם הם מעוניינים גם בהחרפתו, אבל בואו נעבור בעצם לזרועות התמנון הנוספות, התמנון האיראני.
לא, צריך לומר שהם השיגו בינתיים הישג גדול שאסור לנו להשלים איתו, זה שיש לנו בין 50,000 ל-60,000 ישראלים פליטים שנעקו מבתיהם, חייבים להחזיר אותם הביתה.
איך אפשר להחזיר אותם הביתה בלי הסרת האיום, אתה יודע? והשאלה הנוספת שלי, האם באמת קיום החלטה 1701 של האום, העברתם מעבר לליטני צפונה, באמת מסירה את האיום מהשולחן?
לא, לא, ממש לא.
אז איך מסירים את האיום?
לא, לא, האיום יוסר, נניח שהם זזים אחורה. מה קרה להם? כלום. כי לבנון, צבא לבנון, יושב על הגבול במקומם, מדינת לבנון לא מאבדת מטר, כוחות חיזבאללה נמצאים בהיערכות אחרת, מתכוננים למלחמה הבאה, גם אנחנו נתכונן למלחמה הבאה, זה אומר שיהיה רגע של מלחמה וצריך להתכונן למלחמה, ואולי לא עכשיו, כי המון אילוצים כמו אינטרסים אמריקאים מנסים למנוע את זה עכשיו, אבל ברור שהאיום הזה קיים ו... מאיים מאוד.
בוא נדבר רגע על האיום החותי מתימן. אנחנו רואים שמתגבשת איזושהי קואליציה, ובאמת ארצות הברית די פועלת בעניין הזה. השאלה שלי, זה נראה שאיראן היא הכל כאילו בסיפור הזה, למעט, אתה יודע, לקרוא לזה חותים או משהו אחר, והם פשוט שולחים אלינו כל מיני כלי נשק, לדעתי גם מנסים כלי נשק חדשים, כמו שהם מאיימים מדי פעם, שכל פעם ישלחו לכאן דברים נוספים וחדישים. והאם אנחנו יכולים לעצור את האיום הזה, או שבאמת צריך פה קואליציה בינלאומית, משהו רחב יותר, ולא רק ליירט טילים שמגיעים לפה?
האיום של החותים הוא באמת מאיים ישירות עלינו, הם יורים עלינו ופוגעים בספינות שאנחנו זקוקים להם. אבל תודה לאל, בעניין הזה נפגעים שותפים רבים, והם נפגעים לא פחות מאיתנו. לדוגמה, מצרים שמרוויחה מתעלת סואץ, כמות הספינות שעוברות בתעלת סואץ יורדת בצורה משמעותית. למה? כי אין אונייה שנוסעת ישירות רק לישראל. אונייה, נגיד, מיפן או מהודו, עוברת בתעלת סואץ, עוצרת בחיפה, משם ממשיכה לקפריסין, משם ליוון וכך הלאה. זאת אומרת, אם עוצרים כל אונייה שיש לה איזשהו קונטיינר להוריד בישראל, זה אומר שחלק גדול מהסחר העולמי שנוסע בנתיב הזה מאוים, וזה בעיה עולמית, לא בעיה רק שלנו, זה בעיה גם של מצרים, לא רק של ארצות הברית ואנגליה וצרפת. וברור שבסוף מאחורי כל זה עומדת איראן, ועד עכשיו איראן לא שילמה מחיר, היא בנתה את המערכת של השלוחים שמאיימת עלינו, היא יצרה מצב שמדינת ישראל הושלחה אל מלחמה כרונית שקשה לראות איך היא מסתיימת. זה מה שעשתה איראן. וכדי שזה יסתיים, צריך להיות לאיראן אינטרס לסיים את זה.
אנחנו ממתינים לאיראן, או שאנחנו נעשה להם איזושהי הרמת מסך, ובאמת יבינו כל המדינות, כולל הציר הסוני, שמאיימים גם עליו בצורה ישירה, כולל בטילים, שאולי יעשו לזה סוף צבאי ולא סוף דיפלומטי שלא בדיוק הצליח.
בינתיים ארצות הברית לא נראית מעוניינת ב... אפילו איום על איראן, וכל עוד איראן לא תהיה תחת חישוב מחדש של מסלול האינטרסים מתוך איומים עליה, אז האיומים האלה עלינו יתגברו.
טוב, בוא נדבר מילה אחת גם על מה שקורה יותר קרוב אלינו. כשאתה מסתכל על הלחימה ברצועת עזה, בג'באליה, מצד אחד אנחנו רואים עשרות, אולי אפילו מאות, שבאמת מרימים ידיים, נכנעים, אפילו מספקים איזשהו מידע בחקירות, כמו שראינו על החילוץ הגופות. מהצד השני, אנחנו רואים שהלחימה נמשכת, ואנחנו גם סופגים אבדות.
נכון. רצועת עזה הוכנה למלחמה במשך שנים, באופן מועץ, החל מ-2007 שחמאס לקח את השלטון. כל מי שמספר שהעזתים רעבים ללחם ומסכנים ויש בעיית פליטות שלא טופלה, שיבדוק מה אפשר לעשות בכל הכסף שהשקיעו שם בהכנת המרחב הזה למלחמה, ובחימוש האנשים למלחמה, עם חימוש מאוד מתקדם, ולכן כל כך קשה להילחם שם. לכן נס בכלל שעם ישראל מעיז לצאת להילחם שם. הם חשבו במידה רבה של צדק שגם הפעם אנחנו לא נעז לעשות את זה. וכמו שפעם אמרו לי על תפילת על הניסים ועל הפורקן ועל התשועות, ובסוף על המלחמות. זאת אומרת, הנס הגדול ביותר היה שהעיזו לצאת למלחמה.
כן.
זה גם הנס שלנו.
אתה חושב שישלימו את המשימה שם? כלומר, עזה לא תהווה איום, יפרקו את כל הנשק, ימצאו אותו, יחסלו את המחבלים, או חלקם ייצאו החוצה?
זה היעד. אלה המטרות שהוגדרו. לא תמיד מצליחים. כל אחד בחייו יש לו מטרות שהוא יודע שהוא לא מצליח להשיג. כמו שאומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. Okay. מלחמה היא לא אירוע הנדסי שאפשר לנהל אותו מההתחלה עד הסוף בדיוק, אבל אני חושב שבכל דרך מה שהושג עד עכשיו, החורבן של התשתיות החשובות של שלטון עזה, וחורבן הבתים, וחורבן העיר, והמוכנות שלנו לצאת למלחמה, אני מאמין ומקווה שהם לא יהיו לשווא,
okay.
ונראה ימים טובים יותר.
אני חייב איתך עוד מילה אחת על ג'נין, על המקומות האלה שיותר קרובים. בתוך השיח הזה של כן להכניס פועלים או לא להכניס פועלים לישראל, איפה אתה, איך אתה רואה את התמונה?
דווקא בגלל שאנחנו לא רוצים לעשות ביהודה ושומרון את מה שקרה בעזה, ולא רוצים גבול קשיח של הם שם ואנחנו כאן עם גדר ולא רואים מה קורה מעבר לגדר, וגם מכיוון שאנחנו בסוף נמצא את עצמנו באיומים אם המאה אלף ויותר פועלים יושבים בבית ולא עושים כלום, יכולה לפרוץ אינתיפאדה, וגם אם הם יישבו בבית בשקט, עצם זה שהם לא הולכים לעבודה, כבר נגמר להם הכסף אחרי חודשיים, אם יש שם רעב, זה ייפול עלינו. בכל השיקולים האלה, שלא לדבר על זה שאנחנו נואשים לפועלים לענף הבנייה, וקבלנים פושטים רגל, כי הם לא עומדים בפרויקטים, אנחנו חייבים אותם. ולא צריך לפחד. הם יעברו סינון של שבק, אפשר לדרוש שהם יהיו מאובטחים.
אני יש לי גם פתרון, אני חושב שככל שיקו את חמאס בעזה יותר חזק ויותר כואב, והם יראו את התמונות, אני די בטוח שזה יוציא לכמה מהם רעיונות מהראש, גם כאלה שמראש התכוונו... אתה חושב שזה לא כל כך עובד בצורה הזאת?
עובד ביותר, וגם מהתמונות של מחבלים מרימים ידיים עם תחתונים עובדות.
היה גם על זה חילוקי דעות, אתה יודע, אם זה טוב, לא טוב, אולי זה יעיר עלינו כל מיני מפגעים פוטנציאליים שיבואו למחות על כבודם של המחבלים הללו.
לא, כך נראים, אני מכיר למשל קצין מודיעין, שהיה אצלי ביהודה 36, וברצועת עזה במחסום, התפוצץ עליו מחבל שהיה לו מטען בתחתונים, והוא התעבר. זאת אומרת, זה עניין ביטחוני לחלוטין, אבל מה שחשוב הוא לראות אותם נכנעים, כן. מכיוון שהם היו אמורים להביא אותנו לתבוסה, ומערכת ההגנה שהם בנו בהחלט יכלה לממש את הציפייה הזאת שלהם.
כן. טוב, אני מאוד מודה לך. הרחבת לנו את העירייה ואת נקודת המבט. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה.
תודה, ומאמינים בניסים.
כן, בדיוק בחנוכה. אנחנו מאמינים כן. בניסים. תודה, ערב טוב. אחרי הפרסומות, הנשיא ביידן אומר שעל נתניהו לשנות את הרכב הממשלה. מעניין. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
אנחנו חוזרים ואומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד.
שלום איתי.
אנחנו נפנה אליך עם הכותרת שמתפרסמת ממש לפני זמן קצר, דבריו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, על ראש הממשלה נתניהו לשנות את הרכב ממשלתו. אמירה די חריגה.
אני ראיתי עוד אמירה, שאולי נתחיל איתה, שנתניהו לא יוכל להגיד בעתיד לא למדינה פלסטינית.
אז, אתה אומר, הוא מכתיב לא רק את הרכב הממשלה ואת קצב המלחמה, אלא גם מה קורה בעתיד. אז בעצם, אז בשביל מה יש לנו ממשלה? סתם, אתה יודע.
אז תשמע, קודם כל בוא נתחיל במדינה פלסטינית ונעבור למדינה האמיתית, מדינת ישראל. נתניהו לא רק שהוא יכול להגיד לא למדינה פלסטינית, הוא חייב להגיד לא למדינה פלסטינית. אנחנו לא היינו צריכים את השביעי לאוקטובר כדי להבין מהי תשתית הפלסטיניות הזו. אנחנו מכירים אותה כבר 100 שנה, מאז חאג' אמין אל-חוסייני, אנחנו מכירים אותה היטב מאז ביקוריו אצל היטלר וחברותו ורצונו ותוכניותיו להקים משרפות בעמק דותן, ועד ערפאת ביוהנסבורג שהסביר מה זה הסכמי אוסלו, הסכם חודביה, ועד, כלומר, רק איזה מין סוג של שקר שנועד להמשיך את מה שקראו באשף תוכנית השלבים. את כל זה אנחנו מכירים היטב. ואני מזכיר לך ולמאזינים שאין כמעט מזכיר אחד של פתח, כי אין דבר כזה רשות פלסטינית, באמת יש פתח, שלא תמך בטבח, גילה, אתה יודע, פרסם דברי שבח, אהדה ועידוד למרצחים הללו, לאונסים ולעורפי הראשים. לכן, את הפלסטיניות הזאת צריך לנקות, את הזוהמה הפלסטינית הזאת צריך לנקות לא רק מעזה, אלא גם יהודה ושומרון, ואני חייב לומר לנשיא ארצות הברית כאן בבמה הנכבדת שלכם, לא רק שהוא היה צריך לא לומר את הדברים האלה, הוא היה צריך הרי לעודד את נתניהו ואת העולם החופשי, להבהיר לעולם החופשי את התואבה שיש ברשות הפלסטינית הזאת, הרי הוא מכיר את החוק מ-2004 הנשיא ביידן, שמממן רצח יהודים ומעודד רצח יהודים דרך המימון הזה. אז מי אם לא המעצמה החופשית שהניפה את דגל החירות בעולם, היה צריך לומר לרשות הטרור ההכנעה והאכזריות הזאת, לומר לה, היא לא תהיה במרחב הזה שנקרא ארץ ישראל. אז זה לגבי ההערה שלו הראשונה, ולגבי okay. הדבר השני,
כן, בוא.
אנחנו מדינה ריבונית, ברוך השם, ואנחנו מקשיבים קשב רב לכל ידידינו, ולוקחים בחשבון כל עצה, אבל בסופו של דבר, ממשלת ישראל היא נקבעת מאמון הכנסת, שנקבעת מאמון הציבור בבחירות, שום דבר אחר לא צריך להשפיע על הסדר
הטוב. חבר הכנסת הלוי, מתי אנחנו נתחיל לדבר כאן על היום שאחרי, לא במובן של שלילה? אוקיי, אנחנו יודעים את מי אנחנו לא רוצים, השאלה אם אנחנו הולכים באמת להתחיל לראות את האופק של היום שאחרי, להכתיב את הקצב, ואולי למנות מישהו מטעמנו, אתה יודע, בשיתוף עם מדינות ערב המתונות יותר.
אני ביום השבוע הראשון, כלומר ביום השני למלחמה, אני ועוד 20 חברי כנסת הבהרנו שמטרות המלחמה של הממשלה צריכות להשתנות, וצריך להיות שם בסעיף הראשון שהיעד של המלחמה הוא שליטה ישראלית במרחב הזה. העובדה שאנחנו, או האפשרות שאנחנו נלחם, נקיז את דם ילדינו, מעבר לאלו שהקזנו בשביעי לאוקטובר בעוטף עזה, נקיז את דם ילדינו שנלחמים שם בסמטאות ג'באליה ובית חנון, ואחר כך נגיש את זה כמגע של כסף לאיזושהי ישות אחרת. אנחנו את הסיפור הזה הרי מכירים כבר שנים, אנחנו נותנים למישהו אחר לנהל, להיות ריבון, לתפעל, בסופו של דבר העסק הזה לא עובד, הוא גם לא יעבוד. התשתית האידיאולוגית החריפה שם, האנטי-ישראלית, האנטישמית שם, מחייבת טיפול מן השורש. אם אנחנו לא נשלוט באזור הזה, שליטה מלאה,
מה זה מלאה? שליטה ביטחונית, אתה מתכוון.
מהים עד הנהר, שליטה, לא, אני מתכוון שליטה ישראלית מלאה. אנחנו שולטים, אנחנו שולטים בציר פילדלפי, אנחנו שולטים בים, אנחנו שולטים על המרחב הזה. במרחב הזה ישראל שולטת. עכשיו, איך יהיה הסידורים האזרחיים בכל עיר? אני מזכיר לך שמ-67 עד 87, עד האינתיפאדה הראשונה, מה שנקרא, כלומר, עד הסכמי אוסלו למעשה בשנות ה-90, היו ראשי כפרים ערביים, היו בכל חמולה, בכל קנטון כזה, היה ניהול מוניציפלי. אבל אם אתה עוזב שם, איתי, ובסוף מי שמחלק את הספרים, כמו הספרים של הרשות הפלסטינית, אגב, אני מזכיר לך בחמאס, מערכת החינוך היא על פי התוכנית של הרשות הפלסטינית, שאומרת בשיעורי החשבון כמה זה להרוג יהודי ויהודי יהודי שווה שניים. זה החינוך הפלסטיני. דמוניזציה של העם היהודי, דלגיטימציה של מדינת ישראל, תמיכה בטרור, זה החינוך. אם אתה מתכוון
ברור שצריך לשנות את הכל מהחינוך.
והחינוך הזה יימשך, אז עוד 17 שנה, בוגרי, הרי מי רצח ואנס? והרף ראשים. זה בוגרי החינוך החמאסי ב-17 שנים האחרונות.
אני חייב מילה איתך על מה שקורה בצפון. איך לדעתך ניתן להסיר את האיום, או שאנחנו צריכים לסיים עם עזה, מה שנקרא עזה תחילה, ולאחר מכן להתפנות לאתגרים אחרים?
תשמע, שיקולים טקטיים זה עניין לדיונים הפנימיים, ומתקיימים כל הזמן, כאילו מה נכון מבחינה טקטית לצהל, מבחינת המשאבים, מבחינת תשומת הלב, מבחינת הפעילות בזירות השונות, באיזה סדר. האם בשורה התחתונה צודקים ראשי היישובים שהם לא יחזרו ולא אמורים לחזור כשחוליות נומתת מתווכות שם כל מי שזז ביישוב כזה או אחר מבלי להזכיר פה שמות כן. בצפון? התשובה היא חד משמעית כן. אף אחד לא אמור לחזור. מדינת ישראל מחויבת, ממשלת ישראל מחויבת בראש ובראשונה, החובה העליונה של כל ממשלה לדאוג לשלום אזרחיה. אני אגב לא חושב שתנועה מעבר לליטני רלוונטית, אני מפנה אותך פשוט למפה של ארץ ישראל, תסתכל על המרחקים, מהליטני לאצבע הגליל, תבין שזה לא אירוע שישראל יכולה להשלים איתו. המסקנה שלנו משביעי לאוקטובר, ישראל לא תשלים עם מדינת טרור. מה שקורה בלבנון, שהפכה בשנים האחרונות מאז אותה בריחה ובגידה בחיילי צדל שהוביל אהוד ברק, אנחנו באירוע שנכנס לוואקום הזה, הרי הבור לא נשאר ריק, נכנס לוואקום הזה הכוח השיעי האנטישמי הזה, ועד שהוא לא יסולק מלבנון, ותהיה...
אנחנו נחכה לשמוע מה ביידן אומר, אתה יודע, בסוף אנחנו, לפי איך שזה נראה, מחכים להנחיות מארצות הברית.
אני מאוד מקווה שלא,
גם אני.
משתפים פעולה, אבל ניזום באופן אקטיבי, גם עם גורמים מתונים, ויש כאלו קצת, בלבנון נשארו עוד קצת, מיעוט, אבל נשארו, ונוכל להגיע למצב אחר לגמרי, וזה בהחלט תלוי גם באופנסיבה צבאית שצריכה להיות בהחלט. גם בלבנון ובשלב כזה או אחר.
חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, אני מאוד מודה לך, חנוכה שמח.
תודה.
ערב טוב. פרסומות מיד שווים. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לכתבנו בכנסת מוטי אלפרין.
ערב טוב.
ערב מצוין. איתך, קודם כל אתה חושף הערב על מה חושב נתניהו, אנשי ביתו, על היום שאחרי המלחמה.
כן, אז השאלה לכאורה הכי מעניינת היום את כל אזרחי ישראל, זה מה נתניהו מתכנן ליום שאחרי. נניח נגמרת המלחמה, אם הוא מתכוון להתמודד, הוא דווקא לפוש. אז אנחנו חושפים שיחה מעניינת מאוד, שיער נתניהו מקיים עם אבא שלו, עם ראש הממשלה, כך לדבריו, והוא שואל אותו שם מה הוא מתכנן ליום שאחרי, ונתניהו הבן מספר שאבא שלו אומר ככה, אם הוא יראה בסקרים הפנימיים שהוא מחזיק, נתניהו מזמין הרבה סקרים פנימיים, אם הוא יראה בסקרים הפנימיים האלה שמצבו טוב, אז הוא יתמודד שוב בבחירות שיהיו. אבל, ככה אומר יאיר נתניהו בשם אבא שלו, אם הוא יראה בסקרים שמצבו לא טוב, ושאם הוא יתמודד, הוא יכול להפסיד את הבחירות האלה, אז הוא יעדיף לפרוש, לפרוש בכבוד, ככה הוא טוען, ושלא לא להתמודד ולא להפסיד בבחירות. הדברים מעניינים מאוד שיאיר נתניהו יכול ללמד אולי מה שהולך בתוך בית משפחת נתניהו, גם בזמן מלחמה, הם חושבים על היום שאחרי.
נתניהו לא ביקר לאחרונה את אלו שעורכים סקרים בתקופת מלחמה, ועל כך שזה לא משקף?
כן, אני צריך להגיד, השיח הזה של הסקרים, זה לא רק בתוך המשפחה, הוא מציג את זה גם לחברי כנסת, כל חבר כנסת מהליכוד, גם כאלה זוטרים שהוא מכניס אליו, כדי לבדוק שהם איתו ולא מתכוונים לפרוש לו, אז הוא טוען שהמצב של הליכוד בסקרים דווקא טוב. סקרים פנימיים, כך הוא אומר, סקרים שמפורסמים בכלי התקשורת המרכזיים.
אז יהיה מעניין לראות, האם יש פערים באמת בין הסקרים הללו. עוד מילה אחת, אני חייב לשאול אותך על לגבי דחיית הבחירות או אי-דחיית הבחירות המוניציפליות. אנחנו רואים שהשר משה ארבל, שר הפנים, אומר, הבחירות התקיימו במועדן, 30 לינואר, אבל כל מיני לחצים שמופעלים עד הדקה האחרונה, כולל עכשיו, ולפי דעתי במהלך השבוע, עד יום חמישי, זה המועד האחרון להודיע אם הבחירות נדחים. מה אתה יכול להוסיף לנו בעניין?
כן, אז הקרב לכאורה על תחילת הבחירות בצורה פומבית הוא בין השר, שר הפנים משה ארבל, ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. אבל מסתבר שלא רק הם אלה שפועלים בנושא, אלא גם נתניהו, זה תוספת נוסיף, גם נתניהו שלח את האנשים שלו כדי לבדוק עם כל מיני מועמדים בערים שונות שיש לו שם אינטרסים, לבדוק מה הם רוצים, האם הם רוצים לדחות את הבחירות או דווקא להשאיר את זה במועד עכשיו, אם אני לא טועה זה אמור להיות בחף שבט, ומהבדיקות שנתניהו עושה משתלם לו דווקא להשאיר את הבחירות עכשיו בחף שבט, כי הם טוענים שהתקציב שלהם כמעט ונגמר, כל חודש נוסף של קמפיין זה עוד מיליוני שקלים, ויש גם כמובן עלות תקציבית למדינה עצמה אם הבחירות נדחות, כי כל המועמדים צריכים להמשיך את הקמפיין, כל האנשים עצמם, לא כל, אבל חלק גדול מהאנשים נמצאים בעז, הלוחמים, ככה שהכל מסבך את העסק, ונראה שהבחירות יתקיימו במועד שנקבע.
טוב, אז אם היינו צריכים להאריך, אז במועדן, שאלה ככה במילה, שינוי הרכב הממשלה, האם הוא על הפרק או לא, כפי שדורש ביידן?
תראה, היחיד שיכול לעשות כזה דבר, זה אם נתניהו מצרף אליו את לפיד. כי אם הוא מצרף, אם הוא נניח מוציא את בן גביר וסמוטריץ', אז אין לו מספיק מנדטים כדי להניח, להכניס נניח את ליברמן, שאנחנו רואים שהרדר הרבה פעמים מדבר על להכניס את ליברמן. נתניהו צריך להכניס במקרה הזה את יאיר לפיד, וקשה לי מאוד לראות את יאיר לפיד נכנס, בפרט עם גנג, שכידוע ביניהם המצב לא הכי טוב.
בפרט שהוא יכול, אם הוא יצא ובאמת יוציאו את בן גביר, אז הממשלה טיפול. אני לא בטוח שנתניהו רוצה את הממשלה שלו טיפול.
גם לא בטוח שלפיד ירצה להשאיר לו ממשלה פשוט. הוא יעדיף שנתניהו יפרק את הממשלה שלו עצמו.
אז אנחנו בינתיים נשאר עם הממשלה הזאת. לא בטוח שזה גרוע, אבל אפרופו הדרישה הזאת של הנשיא ביידן. מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עוברים לרב אלישיב וייל, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב איתי.
מראשי כולל לרינה של תורה, ואנחנו מדברים איתך לקראת מעמד תפילת החשאין שעושים בליל זאת חנוכה. קודם כל תסביר לנו מה זו התפילה הזאת. אתה יודע, אני מניח שיש הרבה מאזינים שעכשיו שומעים ואפילו לא שמעו את ההגדרה.
נכון, נכון. אני אגיד לך, אנחנו ברינה של תורה, ברוך השם זכינו, ודרך אגב גם בשיתוף רדיו באמת שיש לו הרבה זכויות בנושא הזה. במשך כל השנה כולה, להביא הרבה מאוד ישוע לעם ישראל. ברוך השם, יש לנו את המעמדי תפילות במשך השנה, ורבים מכירים את התפילות של רינה של תורה, השתתפו וראו גם ישועות. בחנוכה, יש לנו משהו באמת ממש מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו במוקד שלנו, במשך כל השנה, שואלים אותנו על תפילת חשאין. אנחנו אומרים לאנשים, חכו, יש חנוכה, ובחנוכה, אז רבי יעקב אדלשטיין אמר, זה הזמן. אז זו, אז הגיע הזמן. תפילת חשאין בעצם, זו תפילה מאוד מיוחדת של רבי יעקב אדלשטיין תיקן, שעושים אותה בציון החזון איש, ובציון הסנדלר הקדוש, מי שמכיר, זה ליד ציון החזון איש, שהמיוחדות שבה שעושים תפילה ללא ידיעת המיועד, כמו שאומרים, מי שצריך ישועה בזיווג או בזרע של קיימה, אז תורמים בדרך כלל ההורים, החברים, הידידים, תורמים לזכות אותו אחד שצריך את הישועה, וללא ידיעה שהוא, שמתפללים עליו. כי זה כבר ידוע, יש בזוהר הקדוש, יש על זה הרבה, שבעצם תפילה שהיא בהסתר, אז היא מצליחה לעבור את הדברים שאנחנו לא כל כך מבינים בהם, אבל זה הרבה קורא את השטיין, חכמים, שהוא הבין בזה, אז הוא ידע. והוא אמר שבזאת חנוכה זה הזמן המסוגל. ואנחנו עושים בעצם, השנה, משהו מאוד מאוד מיוחד, עושים תפילה מיוחדת לכל שם בנפרד. זאת אומרת, דרך כלל, שיש הרבה שמות, אז אנחנו עושים תפילה לכל השמות, אנחנו השנה עושים מחצות הלילה, עד, בעזרת השם, עד הנץ, נעשה משמרות של תפילה שם, בשביל בעצם שנזכה, שהפסק השטיימן בעצם אמר לנו שהמיוחדות היא, שעושים לכל שם, בעצם יזכירו כל שם בנפרד. ואני יכול להגיד לך, שהיום היה לנו, היה פרסום היום בעיתון וכולי, ביתד, היה פרסום גדול, ו... היום היה לנו הצפות ממש גדולות, היינו צריכים להוסיף עוד עשרות מוקדנים.
כן, אז גם תפילה בלי שהמיועד יודע, וגם בזאת נכון, חנוכה, נכון. בוא תגיד לנו איך מצטרפים.
זה זמן המסוגל, ואני אומר, אני באמת מציע לאנשים, אומנם זאת חנוכה זאת יומיים, אבל עכשיו, באמת להתקשר לכוכבית 5379, שוב, כוכבית 5379, יש עומס על הקווים כבר כל היום, אז כמה שספנו מוקדנים, היה לנו עומס על הקווים, אבל אני אומר, באמת לא לחכות ליום חמישי, כי קודם כל באמת אנחנו מצומצמים, באברכים, כי אנחנו, כמה שאנחנו נוסיף, אנחנו עושים לכל אברך, נותנים, כל שם, אנחנו נוסיף בעצם שיזכירו את זה בפני עצמו, תפילה בפני עצמה.
אז הנה, אז כל שם בפני עצמו, בזאת חנוכה, תפילה חשאית, כוכבית 5379, הרב וייל, ראש כולל מרינה של תורה, ישועה לכל עם ישראל, בפרט בזמן כזה, תעתירו בתפילה על עם ישראל. תודה.
אמן, אמן. יישר כוח לכם.
אז מי שרוצה כוכבית, 5379. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לכתבנו נתי קליש.
ערב טוב איתי.
ערב מצוין. ואיתך אנחנו משוחחים על תיעוד נדיר שמתפרסם היום ממעונו של מרן רב דב לנדו. בוא תספר לנו מה יש שם.
כן, אז היום אנחנו ראינו, התפרסם בבוקר תיעוד מביתו של מרן רב דב לנדו, ממנהיגי היהדות החרדית. מה שחריג בתיעוד הזה זה שרואים קצין בצהל, שמו ארז, יושב ומדבר שיחה אחד לאחד עם הרב לנדו על כל מיני סוגיות בוערות, ביניהם סוגיה של בחורי הישיבות. עכשיו ניתן הקדמה. הקצין הזה הגיע כבר בימים הראשונים שהתחילה המלחמה, הגיע לישיבת פונוביץ' ולעוד ישיבות.
חברון, לכל יעקב, כן.
כן, הגיע, נכנס לתוך הישיבה והתחיל לצוק על הבחורים, מה אתם יושבים פה?
אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה.
בואו גם לקרב, הוא מאוד זעם ומאוד כעס. עד שהוא החליט, כעת אנחנו חושפים את מאחורי הקלעים של התיעוד הזה, הוא הגיע הישר מהקרב עם בגדים מלוכלכים, בני ביתו של הרב מספרים לנו שהוא הגיע עם בגדים ממש מלוכלכים מהקרבות בעזה, והיה מאוד מאוד סוער, הוא לא תיאם את הפגישה הזאת עם הרב, הוא פשוט דפק בדלת, הרבנית פתחה לו את הדלת, והוא התחיל להראות לסרטונים מהמלחמה, ולהלחיץ אותה, ולהגיד לה, תראי, זה המצב קשה, אני רוצה עכשיו מהר לדבר עם הרב. היא לא ידעה מה לעשות, הלכה בעצמה והעירה את הרב, והרב נאות פשוט לקום משנתו.
אז הנה, אז בוא נשמע קטע ברשותך.
נשמע קטע מהדו שיח הזה.
אומר, בוא כמו שאתה רוצה,
אבל אני רוצה שותפות.
זה, אני אבוא שותפות, הם המגינים, אתה המוגן, לא המגין.
אז הנה, זה קטע אחד, אתה המוגן, לא המגן, הוא אומר לקצין צהל, עכשיו הנה עוד קטע על החטופים.
כן, הוא גם אומר לו, הוא מוסיף ואומר לו כמה הוא מצטער על החטופים ועל ההרוגים, הוא מראה לו שהוא גם, שהשותפות שלנו היא בצער ובתפילות.
כן, בוא נשמע.
הילדים האלה מסכנים שהם שועים בידם, מי יודע מה עושים להם? זה מדהים אותי יותר מהכל.
גם אותי.
מה?
גם אותי.
כל יהודים.
וגם אלף
ש... ואני רואה אותי יומם ולילה. מה אני יכול לעשות למעלה?
וראש היש...
אנשים מסכנים ביד הכזרים שאין יומתם, שזה מדהים אותי מאוד מאוד. מדהים אותי כל המצב. אנחנו נמצאים בסכנה גדולה, בסכנה, והמגן על הסכנה, המגן הוא לימוד התורה, ומי שרוצה להגיד שיש לימוד התורה, לא לימוד התורה שם, לכו להם, זהו.
מה שמגן לנו זה התורה, כתבנו...
זה מפגש דרמטי, אפשר לומר.
כן, אין ספק, אני חושב שעצם זה שהמצלמה מתעדת את כל הדו-שיח הזה, ומראה לנו כיצד, מול השקט, אני חייב לציין שאנחנו כרגע, אתה יודע, נמצאים די בשקט, אבל בגלל שהוא כבר הגיע אותו קצין ודרש, אז גם נענה וקיבל את התשובה הראויה. נתי קליש, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
המגינים זה התורה ובחורי הישיבה, את זה כולנו צריכים לזכור ולהרבות בתורה, כי מי שמאמין כך, אז הוא באמת צריך להילחם את המלחמה הזאת באוהלה של תורה. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, אני הייתי איתי גדסי, לכולכם ערב טוב וחנוכה שמח.